פנתר זהב, כתבתה של אופיר חובב, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. אייל אסולין זוכר אירוע שחזר על עצמו בחודשי הקיץ המהבילים של שנות ה-90 באופקים של נערותו. הייתי יורד למטה עם ג'ינס קצר וגופייה, וההורים היו קוראים אחריי, איך אתה יוצא ככה מהבית? חשום מעליקה. בתרגום חופשי, בושה ממה שיגידו. השכן מלמטה יראה אותך, שים מכנסיים ארוכים. הוא מספר ומנגב את הזיעה מפניו במפית נייר. אסולין אמנם עשה את הדרך מאופקים שבה הוא מתגורר עד היום עם אשתו ושלוש בנותיו לבית הקפה התל אביבי בג'יפ הלבן והממוזג שלו, אבל שתי דקות ההליכה מהחניון הספיקו לו כדי להתעדות. היום אין לי עניין כזה, חשום מה, הוא מכריז. אין לי בושה מכלום, ואני שלם עם עצמי ב-100%, בניגוד לכל התעבוד במקום בטוח והתהיה מסודר, ושאר המחשבות המגבילות שההורים החדירו בי בילדות, ויצרו אצלי התנהגות הישרדותית. כאילו כל מה שנמצא מעבר לצרכים הבסיסיים הוא בגדר חלום רחוק. זה מאפיין גם לימודי אומנות. מלמדים אותך לצמצם את עצמך ולדקלם את המנטרה שאומן לא עושה את מה שהוא עושה בשביל כסף או תהילה, אלא עבור מטרה נעלה יותר, כי זה הייעוד העמוק שלו. זה לא נכון. אני לא רוצה את זה. לא רוצה לחשוב בקטן כמו שלימדו אותי כל החיים. אומן צריך לעשות אומנות מהקישקה, אבל גם להתפרנס ממנה ולכבוש איתה את העולם. אז מה אתה מציע? העולם מלא בשפע יצירתי וכלכלי, מציע אסולין בן 41. כל העניין הזה שאומנים צריכים לגדל שיער ולמות מרעה ולעשות אומנות רק בשביל האתוס הרומנטי, פשוט לא תואם את מה שאני מרגיש. הוא מדפדף במכשיר הטלפון שלו וזורק באגביות מופגנת מספרים לחלל. עבור זה קיבלתי 250,000 שקל, זה היה 60,000. הוא מוסיף לגלול, לא תורח אפילו לנפח את בועת האומן המיוסר בטרם יפוצץ אותה. מזמינים ממני פרויקטים מסחריים במאות אלפי שקלים. לובי של חברת תקשורת, חדרי שינה במלון, כיכרות באופקים. נשמע שאתה מתגאה בזה. למה לא? אני לא עושה הפרדה בין כל אלה לבין התערוכה שאני מציג עכשיו. זו התערוכה הקבוצתית קינת הקנון באוצרות דוקטור אלעד ירון ויניב שפירה, המציגה חמישה אומני חממת פייס במשכן האומנות בעין חרוד. אני מאמין בכל אחד מהפרויקטים האלה. אם אני לא מאמין במשהו, לא אעשה אותו. במה יש להאמין כשמעצבים חדר שינה לרשת בתי מלון? מה זאת אומרת? הוא אומר, בטח שיש. את יכולה לקרוא לזה מהלך שיווקי, אבל אנשים יכולים להנות מהאומנות שלי גם בחדר מלון. העבודות האלה נובעות ממני והן ממשיכות את השפה האומנותית שלי. מה הבעיה פה? מה ההבדל בין זה ובין אספן שקונה ממני עבודה ותולה אותה אצלו בסלון? כל הסופרסטרים הגדולים בעולם האומנות עושים פרויקטים מסחריים. למה אני לא יכול להגיע לשם, להיות כמותם? כי חינכו אותי בבצלאל שדלות החומר זהו הדבר היחיד שקיים? כי הטיפו לי להיות האומן הערכי הזה שעושה את הכל מטוב ליבו ולא מתעניין בכלל באפיקים המתגמלים של העבודה שלו, לא רוצה להגביל את עצמי בפני האפשרויות האלה. זו גם צביעות, כי אין דבר כזה אומן שלא עושה את האומנות שלו בשביל כסף. בואי, בשביל להיות כזה צריך לגור בג'ונגל ולא לשלם שכירות, שהאומנות שלך תהיה מספיק טובה בשביל שלוויין יקלוט אותה מלמעלה ושאספנים ירוצו לג'ונגל כדי לקנות ממך. בכל תסריט אחר אתה לא יכול לטעון שאתה אנטי-קפיטליסט או שאתה לא אוהב כסף, זה פשוט מגוחך. חומרים עולים כסף ולזכור סטודיו עולה כסף ומחיר המתכות קפץ פי שלושה וציוד ויוקר המחיה והכל זה כסף, כסף וכסף. אני לא אומר שצריך להיות גרידי ולחפש להיות מיליונר למרות שאני רוצה להיות מיליארדר מהאומנות שלי ולא מוכן לראות בזה גרידיות, אבל אם אומנות היא הקריירה שלך אז היא חייבת לתגמל אותך. כסף הוא דבר טוב, ואפילו נעלה, הוא החבר הכי טוב שלי. הוא מאפשר לי להביע את עצמי טוב יותר, להוציא עבודות בהיקף רחב ומשמעותי יותר, להרחיב את דריסת הרגל שלי בעולם. לא הרבה אומנים מעזים להתבטא ככה. אייל, זו בדיוק הצביעות. השיח בארץ סביב זה פשוט לא מעודכן. אני מת על הדיקטים של רפי לוי, האיש היה מבריק, אבל דלות החומר הייתה בהיסטוריה, וצריך לזוז הלאה. העולם כבר התקדם, ואנחנו עדיין תקועים שם. טיילתי פעם עם עוצרת במוזיאון תל אביב, ונכנסנו לאיזו תערוכה באגף הישן. היו שם כמה חוטים שנטלו מהתקרה, וקצת קצף פוליוריטני מסביב. תוך דקה אמרתי לה תודה רבה, מציתי כאן. זה פשוט חסר מאמץ בעיניי. אני רוצה שאומנות תקסים אותי, שתעשה לי משהו בלב. פה עדיין משתמר השיח שהתקבע בתקופת ההגמוניה ששלטה בשדה. יש חונטה של אומנים שיעדיפו להציג אותם, ולא משנה מה הם יעשו. זה קולע לטעם של התורמים, ידידי המוזיאון, כל הגוורדיה מסביב. המוזיאון הזה מציג את אותם אומנים בעשור האחרון. כמה אומנים מזרחים הוצגו בו עד שנות ה-90? כמה אומנים בועטים מוצגים בו בכלל? במקום יש תערוכות בלוקבאסטר של אומנים מחול כמו יאוי קוסמה וג'ף קונס, זה לא מספיק. היית רוצה להציג בו? לא יודע, לא מרגיש שזה חסר לי. אם אומן צריך לבסס קריירה על תערוכות מוזיאליות, למה דווקא שם? למה לא במומה או במטרופוליטן בניו יורק? בשנים האחרונות פחות מעניין אותי להשקיע את מאמצי רק כאן. אני בתהליכים של כמה עשרות מכרזים לעבודות מסחריות ולפרויקטים במרחב הציבורי בארצות הברית. מעריכים שם עבודת אומנות ועבודת קראפט וחופש אומנותי. אם פה נותנים לך תקציב של 100,000 שקל עבור פסל שהעלות שלו לא נמוכה ועוד מבקשים ממך הנחה, אז שם זה פי 7. כל התפיסה שלהם אותך כאומן שונה לגמרי. נותנים לך חופש. מותר לך. קחי את דונלד טראמפ שהגיע למעמד שלו באמצעות השופוני. פה בארץ יגידו לך, למה אתה מנקר עיניים? למה אתה קונה פרארי? כאילו למה לא? אם הרווחתי את זה ביושר ולא גנבתי את זה, אז למה אני צריך להתבייש? נראה לי שכסף עבורך הוא עוד משהו, הוא מאפשר לך לעקוף את הקודקודים של פירמידת האומנות הישראלית. אייל, בהחלט. אני לא רואה סיבה ללכת לפי הצינורות המקובלים, ולא בא לי לנהל את הקריירה שלי לפי הספר שלהם, ללמוד במוסד מכובד ואז לחתום עם גלריה, ולהציג 3-4 תערוכות בשנה, ולחכות שאולי מישהו יועיל בטובו להסתכל ולזהות אותך, ואולי יפנו אליך ממוזיאון ותהיה לך תערוכת יחיד. הצגתי תערוכת יחיד ראשונה במוזיאון הנגב בזמן לימודי התואר השני ב-2013, כי היה לי אומץ לשלוח תיק עבודות לדוקטור דליה מנור, שאז הייתה האוצרת הראשית של המוזיאון, וכשהגיע אליי לביקור בסטודיו, העזתי לבקש תערוכת יחיד. אחר כך הגיעו כל מיני הצעות מגלריות מבוססות מאוד וסירבתי. אני לא מחפש לשים לעצמי בטון בנעליים, ונהנה מחופש הפעולה שמאפשרת לי העצמאות. אני יכול לנוע בעולם בלי להיצמד לחוקים שמנהלים את שאר העדר. הביוגרפיה של אסולין סותרת לפעמים את צירובו העקרוני ללכת בתלם כלשהו. תחת זאת היא מסרטטת מעין תפריט טעימות של חלקי אג'נדות, בחירות גיאוגרפיות והחלטות אומנותיות שהרכיב לעצמו מהבופה הזה. הוא נולד כבן זקונים לאחר 3 ילדים ויש לו אחות תאומה. הוריו עלו ממרוקו והתיישבו באופקים, למרות שביקשו להגיע דווקא לחיפה. אמא שלו עבדה בתור סייעת בגני ילדים, אבא שלו עבד כקבלן אינסטלציה, ואסולין עבד איתו בעסק מגיל 11, בתמורה לדמי כיס נעים שאפשרו לו לקנות ג'ינס וטלוויזיה חדשה. כשהוא מתאר את הילדות שלו, הוא נמנע מליפול לבורות של התרפקות על קריקטורות מזרחיות של חום וסירים בשישי בצהריים, ומסרב לראות את עצמו קורבן של קיפוח עדתי שיגריל תנאי פתיחה נחותים. הוא מדגיש שהשלים בגרות מלאה, טיפח תחביבים כמו נסיעה על סקייטבורד והיה יד ימינו של האומן דודו גרשטיין בפרויקט חברתי אומנותי שהפעיל באופקים בשנות ה-90 המאוחרות. את שירותו הצבאי העביר כאפסנאי בבסיס צאלים בדרום, ואז חתם קבע. כשהיה בן 26 הוצא לו להתקדם לתפקיד רב נגד, בתמורה למענק נדיב ולהתחייבות להישאר בצבא לעוד עשור, והוא החליט שהספיק לו ושהוא רוצה לנסות להתקבל ללימודי אומנות באקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל בירושלים. בהתחלה שירת אותי הקטע הזה של הנער מהפריפריה, אבל אחר כך הבנתי שזה גם קצת באוכריי, הוא אומר. הרגשתי שכולם מלטפים אותי ונזהרים נורא שלא לתת לי להרגיש אחר. היחידה שאני זוכר שנתנה לי את האמת בפנים הייתה מיכל הלפמן. במהלך הגשות האמצע של השנה השנייה היא אמרה לי, זה שאתה צ'רמר ויש לך עיניים יפות לא יביא אותך לשום מקום. תתחבר לקישקה של עצמך. קודם לכן ראיתי את ז'וזף דדון, קולגה יקר שלי, ואת העיסוק שלו במזרח ובלבנט, ובתחושת התלישות, ואמרתי לעצמי, טוב, גם אני מאופקים, למה שלא אתעסק בזה גם? הגעתי לבצלאל כצייר, והשפה שלי לא הייתה מגובשת עדיין, והשתמשתי במה שעבד, והתברר לי שזה חרה, שפליטות, הגירה, קורבנות מזרחית זה בכלל שיח שלא קשור אליי. ב-2014 נחשפתי לתרבות השפע, לכל הקטע של מיינדפולנס, NLP, בסוגריים תכנות נוירו-לינגוויסטי, שיטה לשחרור ממחשבה אוטומטית ולהשפעה על אחרים, כל מיני שיטות לאימון עצמי שמדברות על מה אתה יכול לקבל בהתאם לאנרגיות שלך בעולם. גם דדון לימד אותי הרבה על המקום הזה של חשיבה עסקית. לקחתי את כל הציורים מהתערוכה של השנה השנייה וזרקתי לפח. למה לא קשור אליך? כבן להורים שעלו ממרוקו ונתקעו במעברה באופקים למרות שביקשו להגיע לחיפה והוסללו לעבוד באינסטלציה, איך אתה יכול שלא להזדהות? אייל? אני מבין את השיח הזה, אני מכיר אותו טוב, אבל הוא לא האמת שלי. זה לא שאני מנקה ממני את המזרחיות שלי, אני גאה בה ומשתמש בה ככלי, אבל היא לא מה שיכתיב את הזהות שלי כאומן. הפעם לא שאלת שאלות על פערים, אף פעם לא הרגשת שמסתכלים עליך מלמעלה? אייל, הרגשתי בבית מבחינה חברתית, לא הייתה לי עם זה בעיה אף פעם. כן הרגשתי בהתחלה שאני לא מבין שום דבר ושיש לי פער ענק להשלים. הייתי נכנס לשיעורים של רועי רוזן בחרדות והייתי מגיע הביתה להורים באופקים ומחפש מילים ופרשנויות וקורא שוב את כל החומר. כשהגשתי את העבודה הראשונה שנולדה אחרי המשבר הזה, כבר קראתי לה ארס, הוא אחד שחושב שמגיעות לו מחיות כפיים. ואז בביקורות שושי ישראלי שלימדה את פס אמרה לי, או, עכשיו אני מרגישה בנוח לקרוא לך ארס, אבל היא מעולם לא קרה לי ככה. הייתה איזו פעם שישבתי עם ראש המחלקה שלי, עידו בראל, ואנחנו מוזגים וויסקי לקפה, יענו חברים, והוא אומר לי, למה שלא יהיה מרצה מזרחי בבצלאל? למה לא ראש מחלקה מזרחי? אבל למה אתה אומר לי את זה? למה אתה לוחש לי את זה עכשיו כששנינו לבד בסטודיו? למה אתה לא אומר את זה בהרצאות המלאות שלך באודיטוריום 222? תגובת עידו בראל, אמרתי לו את זה בתור אתגר למשאלה שלו לעתיד. היא התממשה מיד אחרי כשאלי פטל היה ראש מחלקה מזרחי. אני במידה מסוימת מאמין באפליה מתקנת כמשהו שחייבים להתחייב אליו. את הדברים אמרתי גם באודיטוריום וגם בחדרי חדרים וגם נאבקתי עליהם. אולי ברגע ההוא, אומר אייל, הרגשתי פער, בעיקר בין השיח בינינו לשיח הכללי, אבל אני חייב להגיד לך שאחרי המשבר הזה בשנה השנייה זה באמת לא עניין אותי. אמרתי, אוקיי, אני הולך לעשות את מה שאני עושה הכי טוב, ולהשתמש במה שאני רוצה הכי טוב, ומה שיהיה, יהיה. כשאתה שואל למה אתה ככה והם אחרת, זה עיסוק קורבני שאין לי סבלנות אליו, באותה מידה שאין לי סבלנות להתפלספות, ולהתחכמויות שקיבלנו בירושה מכל המטה שיח הזה על אומנות. בעצם זה די פשוט. כשהעבודה עסוקה בלדבר, היא לא הולכת עם הצופה הביתה. עבודותיו של אסולין רחוקות מרחק שנות אור מאסכולת דלות החומר. הן מוזהבות, רבתניות, מופרכות, וולגריות, מנקרות עיניים, קליפות חלולות למראה המחפות בקושי על גבריות אוניברסלית במשבר. נדמה שהוא בוחר לטשטש בכוונה כל ממד של רוחניות ושאיפה אל הנשגב, כמו מצהיר כבר בהתחלה, זה מה שיש, ארציות, גשמיות, קריאת זהב סיזיפית ועמלנית של פועל פשוט. בתערוכה החדשה, בעין חרוד, הוא שב לצייר, אחרי שלא עשה זאת 14 שנים, מאז אותה נקודה משברית בבצלאל, הוא מתכתב עם תולדות האומנות הישראלית, הירוגליפים מצריים וסממנים אמריקאים של עושר. באחד הציורים דמות חשופת חזה שראשה מכוסה בלקלבה, שהוא כיסוי ראש כמו מסכת סקי. על כתפה חתול ספינקס דרוך המזוהה עם האיקונוגרפיה של הסולין, בייחוד עם הפסל מוטי, מחווה אומנותית לפסל האיקוני נמרוד של יצחק דנציגר, שהוצג לראשונה ב-2019 בתערוכה חשומה בבית האומנים בתל אביב, ובאותה שנה בתערוכה גוף ראשון יחיד גבריות באומנות הישראלית במוזיאון אשדוד, והקים עליו את משפחת דנציגר. הם דיברו עם העוצרים ואימו עליהם שלא יציגו את מוטי. טענו שעשיתי העתק מבזה שאני צריך להרוס את הפסל ולגנוז אותו. עכשיו, קלטי מה זה הגמוניה, הוא משתהה לרגע, זיק של כעס נדלק בעיניו בפעם הראשונה בשיחה. אמרו לי שהם מאשרים לי להציג את הפסל בתערוכה, אבל מיד אחריה אצלך להתחייב שלא להציג אותו יותר לעולם. בהמשך קיבלתי מכתב מעורכת הדין שלהם, שאימה לטבוע אותי על ביזוי, העתקה והפרת זכויות יוצרים. עכשיו, אני יודע שלא הפרתי שום זכויות יוצרים, ושרק עשיתי כבוד לפסל המדהים הזה. אז מי אתם בכלל, קיבינימט? מי אתם שתאיימו על עוצרים שלא יציגו את הפסל? פה הארס מאופקים מתעורר. באיזה קטע אתם מתייחסים אליי כאל ילד מהפריפריה, שמנסים להפחיד אותו ב-200,000 שקל? אגב, כשהצעתי לעמיתי מנדלסון ממוזיאון ישראל להציג את מוטי מול נמרוד, ככה, כמו שהם, שני אובייקטים בחלל, בלי קשקושיאדה ובלי כלום, להראות את המרחק בין אז לעכשיו, הוא אמר לי שהוא לא יכול לעשות את זה, כי משפחת דנציגר תיקח מהמוזיאון את הפסל. לא היו לו ביצים. מפחדים משינוי. הערה, תגובת המוזיאון, מוזיאון ישראל גאה בעבודות אותן הוא מציג ומשקיע מאמץ וחשיבה רבה בתכנון ועיצוב התערוכות. בחירת האוצר להצגת היצירות ומיקומן נגזרת משיקולים מקצועיים בלבד. עד כאן תגובת המוזיאון. גם מוזיאון תל אביב מפחד משינוי, אומר אייל. מה שהם לא מבינים, ולדעתי גדעון אפרט ניסח את זה הכי יפה, בריאיון בתוכנית לונדון את קירשנבאום, זה שנמרוד נחוץ למוטי כמו שמוטי נחוץ לנמרוד כדי להבין את הזהות הישראלית. זו בדיוק הייתה המטרה שלי עם מוטי, לדבר על הזהות הכנענית, הגבריות הישראלית של אז ביחס להיום. אפשר היה לקוות שלקבוצת ארס פואטיקה בשירה תימצא מקבילה בשדה האומנות הישראלי, ברובו עדיין מעוז הגמוניה לבנה ומבוצרת, אך לא כך הדבר. אומנים מזרחיים שמצהירים על אומנותם כחזות שעוסקת במזרחים ובמזרחיות, לא נוטים לקרוא לדימויים שיצרו ארס הוא אחד שחושב שמגיעות לו מחיות כפיים, או להכריז על עניין באסתטיקה הגברית המזרחית, כמו הסולין. אפשר להזכיר את אלי פטל עם עבודה כמו ארסים, שבה צייר דודו טופז, אלברט אילוז ואבי טולדנו פותחים שולחן, והציור נומה וערק מ-2010, שגיבוריו היו שני אוהדים מוכרים של ביתר ירושלים, ואת אלון קדם וסדרת החמודים שלו, דמויות צבעוניות, גרוטסקיות ומזרחיות באופן קריקטוריסטי במתכוון, שהרכיבו תערוכת יחיד בשם חמודי טורס, שאותה הציג ב-2016 בגלריה חזי כהן בתל אביב. הסולין מנהל מערכת יחסים מעניינת עם דימוי הארס. מדי פעם הוא מבליח בדיבור שלו על עצמו. ברוב המקרים הוא מביט בו מבחוץ, שומר ממנו מרחק. פעמים הוא מסמל עבורו את הגבריות הישראלית, ופעמים אחרות הוא מותח קו בינו ובין אוהדים של מנצ'סטר יונייטד, סנופ דוג ואומנים אפרו-אמריקאים כמו קהין דה ויילי. מצד אחד הוא מתאר אותו במילים ארטילאיות כמו דומיננטיות, אסרטיביות ובולטות, ומצד שני מסרטט קריקטורה מוכרת של גבר בגופיה לבנה ושרשרת חי, שיושב על הברזלים עם פרצוף חצי עקום ושורק לבחורות ברחוב. מה דעתך על הציור איציק של זויה צ'רקסקי והאפיון שלה אותו כסטריאוטיפ של גבר מזרחי גס ואלים? אייל, זה ציור נהדר בעיניי. אני לא חושב שהעבודה הזו עשתה עוול למזרחים. בואי, כל מדינת ישראל עשויה סטריאוטיפים בשרשרת חרוזים. הישראליות היא סטריאוטיפ בפני עצמו. זויה בעצמה עלתה לארץ ממזרח אירופה, והחוויה שלה של עולים מצפון אפריקה אולי דומה לחוויה של אשכנזים שרגילים לתרבות מסוימת, ומבחינתה מדובר בתרבות פראית ולא מנומסת, אבל מותר לה כאחר לדבר על אחר. ולמי אסור לדבר על ארסים? אייל, אין דבר כזה. מותר למי שרוצה לדבר על מה שהוא רוצה. ללבנים באמריקה אסור להגיד ניגר, אבל פה בארץ העוצמות הן לא כאלה. אם מישהו רוצה להשתמש במילה ארס כי הוא ראה גבר עם שרשרת חי, תפדל. זה לא השרשרת חי, זו דרך לסמן כוח. הוא יחשב ארס גם אם ישים שרשרת צדפים. אייל, נכון. אבל אם הארס מזדהה עם זה שמציירים אותו ככבשה השחורה, זו בעיה שלו. אני משתמש בדימוי של הארס ואני אוהב אותו. ההגדרה שלו גם מתרחבת וכוללת אנשים שפעם לא היו בקטגוריה הזו. הזהב שמזוהה איתו, גם באיציק של זויה, הוא דוגמה טובה למורכבות. הוא לא מגיע רק ממרוקו או מצפון אפריקה. יש לזהב שורשים באשור ובמצרים העתיקה, והוא נקשר גם לרפרים אפרו-אמריקאים. עבורי הוא דוד שלי, דני, וגם סבא וסבתא שלי, שעלו לארץ באונייה ממחנה פליטים זמני בניס, והגיעו לכאן לבושים ומדוגמים ויפיופים, עם חליפה וסמלה ומגבעת, ושלוש ארבע טבעות בכל יד, ובטח הסתכלו עליהם מהצד וחשבו שהם מי יודע מה ושכלום לא חסר להם. אבל האמת היא שהם עזבו את מרוקו מהר ולא יכלו לקחת איתם הרבה, ואת מה שכבר כן לקחו בזזו מהם באונייה. הגורמט הזה הוא כל מה שהיה להם, והם שמרו עליו מכל משמר כדי שישאר משהו לירושה של הילדים. כל הבלינג הזה מסמל עבורי עושר ועוני בו בזמן. לא אכפת לי אם מישהו אחר יבחר לרדד את זה ולהדביק לי בגלל זה תווית של ארס. פנתר זהב, כתבתה של אופיר חובב, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.